כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויט.
ודבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, אשר אני נותן לכם ועשיתם משה להשם עולה או זבח לפלי נדר ונדבה, או בנדבה, או במועדכם, לעשות ריח ניחוח להשם מן הבקר או מן הצון. והקריב המקריב קורבנו להשם מנחה, סולת, יסרון, בלול ברביעית העין, שמן, ויין לנסח רביעית העין תעשה על העולה, או לזבח לכבש האחד, או לעיל תעשה מנחה, סולת, שני עשרונים, בלולה בשמן, שלישית העין. ויין לנסח שלישית העין, תקריב ריח ניחוח להשם. רוב הפרשה עוסקת בעניינם של המרגלים, שרבנו שולח אותם לטור את הארץ, מוציאים דיבר על הארץ, התגובה של העם, העונש, מיד לאחר סיום חטאם של מרגלים, עוברת התורה לפרשת נסחים. נסחים, קורבן, מביאים איתו יין לנסח על המזבח. איך אנחנו אומרים? ונזכם כמדובר, חצי העין יהיה לעין, שלישי וכך הלאה. כל קורבן יש לו את המידה שלו. ורבותינו הראשונים מנסים לברר מה ראתה התורה לכתוב את פרשת נסחים לאחר חטא המרגלים. המקום הטבעי לפרשה הזאת בספר ויקרא. כל הספר עוסק הרי בקורבנות. בקורבנות באים עם נסחים, שיהיה כתוב שם. לא רוצים ספר ויקרא, אבל לפחות פרשת פנחס, שם התורה עוסקת בכל הקורבנות של החגים. אז מה ראתה התורה בצמוד לחטאם של מרגלים לעסוק בפרשת נסחים? אומר לנו הרמב"ן בקטע השני, כי תבואו על ארץ מושבותיכם, אחר שהבטיח את הבנים שיבואו אל הארץ, השלים להם תורת הקורבנות, שיקריבו נסחים בבואם לארץ. ואולי, היה זה אתה, למה זה מופיע דווקא כאן, הנה כאן כדי לעשות כאן, לנחמם ולהבטיחם, כי היו נואשים לאמור, מי יודע מה יהיה לאורך ימים, לסוף 40 שנה, ואם יחטאו גם הבנים, לכן ראה הקדוש ברוך הוא לנחמה, כי בצוותו אותם במצוות הארץ, יבטיחם שגלוי לפניו, שיבואו וירשו אותם. זאת אומרת, פרשת נסחים, מופיעה לאחר חטאם של מרגלים, כי יש בזה נחמה ותקווה. זהו, הדור הבא בטוח יגיע לארץ. כי אם עכשיו קיבלו עונש להישאר 40 שנה במדבר, מי יודע ב-40 שנה מה יעשו הדור הבא? אולי יישארו שם לדורות? אומר הקדוש ברוך הוא חס וחלילה. זהו, הדור הבא מגיע לארץ. והראיה, הנה, תראו מה אתם לומדים עכשיו, איזה פרשה? דבר בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל ארץ מושבותיכם. זאת אומרת פרשת נסחים נוהגת איפה? כשבאים לארץ ולא במדבר. אז יש בזה נחמה ותקווה שברור שהדור הבא ייכנס לארץ. אבל הרמב"ן ממשיך עוד קצת וכותב בהמשך, והנה ציווה בנסחים בארץ בעשותם עולות וזבחים, כי במדבר לא נתחייבו בנסחים. לבד, בקורבן תמיד, רק זה היה במדבר קורבן עם נסחים, שכתוב פה, ונסח רביעי תאים. אני מדלק שני שורות, כדי לעשות קו, ורבותינו נחלקו בזה. מה זאת אומרת, ורבותינו נחלקו בזה? אז אומרת הגמרא במסכת קידושין, מביא את זה פה לפנינו בקטע השישי, הרב הירש, נאמר את זה בעל פה, הגמרא מביאה מחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אם במדבר, אם הקורבן הביאו גם נסחים של יין, או לא. רבי ישמעאל אומר, במדבר לא הקריבו נסכים, רק קורבן תמיד. אז לכן, כשהתורה באה ואומרת, כי תבוא אל הארץ, אל הארץ משבותיכם, אז זה בשורה ונחמה שהדור הבא ייכנס לארץ. כי נסכים לא היה במדבר, זה רק בארץ ישראל, אז זה נתן להם חיזוק. אבל, אומרת הגמרא, רבי עקיבא אומר, שבמדבר גם הקריבו קורבן עם נסכים, כולם. כל אחד הקריב קורבן שהקריב, והביא עם זה יין. אז אם במדבר הקריבו, אז מה, מה הנחמה? שנבוא לארץ? אז מה בארץ? גם נקריב קורבן עם נסכים, כבר עשינו את זה במדבר. אין בזה נחמה בכלל. אז מה, מה אומר רבי עקיבא? בא רבי עקיבא ואומר, שהיה מקום לומר, במדבר, למה הקרבנו נסכים במדבר? כי ארון ברית השם היה במרכז, אוהל מועד, מסביב היה מחנה כהונה לוויה ומחנה ישראל, אז הכל היה במקום קבוע. כשהכל במקום קבוע, אז אפשר להביא קורבן עם נסכים. אבל כשמגיעים לארץ ישראל, מה קרה ב-14 השנים הראשונות? 7 שנים כבשנו את הארץ. 7 שנים לקח לחלק את הארץ. אהרון עוד לא היה במקום קבוע. עוד לא הגיע לשילו, עוד לא הגיע לכאן שהוא צריך להיות. אז אם אהרון לא היה, אז אולי אי אפשר יהיה להביא קורבן עם נסכים, כי מביאים רק שיש מקום קבוע לקדושה, לשכינה. אז בא רבי עקיבא ואומר לו, שנסכים זה החידוש. למרות שאהרון ברית השם לא היה במקום קבוע וכל הזמן זזו איתו ממקום למקום, הביאו מיד מה? כשבאו לארץ, נסכים. לכן כתוב, כי תבוא אל ארץ משמותיכם. כי היה מקום להגיד שלא יביאו, כי אהרון לא נמצא באותו מקום, הוא עובר ממקום למקום, אין לזה קביעות, אז זה לא מכובד להביא קורבן עם נסכים אם אין קביעות. החידוש הוא שגם את זה היו מביאים, למרות שאהרון לא היה במקום קבוע. איך שלא נסביר, לפי רבי עקיבא, עדיין צריך להבין למה התורה הצמידה את פרשת נסכים לחטאם של מרגלים. עליו אדיר רבי ישמעאל, זה ברור. מה? חיזוק, כי במדבר לא היה נסכים, בארץ ישראל יהיה נסכים. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר, כי תבוא אל ארץ משבותיכם, זה בשורה שנבוא לארץ. אבל לפי רבי עקיבא, ש-anyway, בכל מקרה, היה הרי נסכים במדבר ובארץ. אז למה מצמידים את פרשת נסכים לפרשת חטאם של מרגלים? זה קשה, בדברי הרמב"ן. בא הספורנו, ולוקח אותנו בכיוון אחר, בקטע השלישי, הוא כותב ככה, הנה, עד העגל, הקורבן, היה הקורבן ריח ניחוח. זולת, מנחה ונסכים. לא הקריבו בכלל נסכים. הנה, אבל הביא קורבן, נוח הביא, אברהם, אחר קבלת התורה, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות ויזבחו, זבחים שלמים להשם, פרים, ולא כתוב שביעו נסכים. זהו. אבל בחטאם בעגל, יצריך מנחה ונסכים, לעולת התמיד, שהיא קורבן ציבור. אחרי חטא העגל, הביאו נסכים בעולת התמיד. ומאז שחטאו במרגלים, יצריך מנחה ונסכים להכשיר גם קורבן יחיד. זאת אומרת, אבל לנו פה עשו לנו דבר מאוד מעניין, שלהביא קורבן עם נסכים, זה בעצם היה תהליך. זה היה פרוסס, תהליך. דבר ראשון, הקריבו קורבנות. הבל הקריב קורבן, אברהם, נוח, עם ישראל אחרי קבלת התורה, בלי נסכים בכלל. אחרי שחטאו בעגל, התחילו להביא נסכים לקורבן התמיד. אחרי שעם ישראל חטא בחטא מרגלים, אז כל יהודי שרוצה להביא קורבן, חייב להביא אותו קורבן ביחד עם יין, עם נסכים. אז צריך להבין, למה חטא מרגלים גורם שכל יהודי יביא קורבן עם נסכים. למה חטא העגל גרם שקורבן תמיד של ציבור יבוא עם נסכים. לא מובן. זאת אומרת, גם לפי הספורנו, מחברים את חטא המרגלים לנסכים, כי אחרי חטא המרגלים, כל קורבן שיהודי הביא, הוא הביא אותו ביחד עם הנסכים. למה? למה חטא המרגלים גרם לזה? מה הקשר בין חטא המרגלים לבין הנסכים שכל אחד צריך להביא? אז לכן, שאלתנו הראשונה, מה ראתה התורה להצמיד פרשת נסכים לחטא המרגלים? לפי רבי עקיבא, הרי הביאו נסכים במדבר וגם בארץ. אז למה זה מופיע שם? זה יכול להופיע בספר ויקרא. לפי הספורנו, למה חטא המרגלים גרם שכל קורבן שיהודי יביא, הוא יבוא ביחד עם מסכה. זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מיד לאחר פרשת נסכים, בקטע הרביעי מופיעה עוד פרשה, וזוהי פרשת הפרשת חלה. וכך נאמר, וידבר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ, אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה, כתרומת גורן כן תרימו אותה, מראשית הריסותיכם, תיתנו להשם תרומה לדורותיכם. צריך לתת, להפריש חלה. אבל מעניין, מה כתוב? וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, בבואכם אל הארץ. אומר רש"י בקטע החמישי, משונה ביה זו מכל הביות שבתורה. שכל פעם שכתוב לנו, כשבאים לארץ, כתוב כי תבוא, כי תבואו. לפיכך, כולם למדות זו מזו. וכיוון שפירט לך כתוב באחת מהם שהמצווה נוהגת רק לאחר ירושה וישיבה, רק אחרי 14 שנה בארץ המצוות האלה נוהגות, אף כולם כן, אבל זו, הפרשה הזאת, נאמר בה בבואכם, מי שנכנסו בה ואכלו מלחמה, נתחייבו בחלה. זאת אומרת, המיוחד במצוות הפרשת חלה, שהמצווה הזאת נוהגת מיד כשבאים לארץ, לא אחרי שכבשו וירשו אותה. שאלתנו השנייה היא, מה מיוחד בחלה שהמצווה הזאת נוהגת מיד כשבאים לארץ, ולא כמו שאר המצוות שנוהגות כשבאים לארץ, אבל רק אחר ירושה וישיבה? אלה הן שתי השאלות שהם אנחנו מבקשים לעסוק. בסייעתא דשמיא נראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאים. ובכלל, הפרשת חלה צריך לדעת, זה, אנחנו הרי ברוך השם, הדור שלנו זוכה להפריש חלה כל פעם, וזה דבר גדול, רק שתבינו מה זה הפרשת חלה לרגע אחד, תסתכלו בקטע ה-20, לרגע אחד, כתוב, וראשית כל ביקורי כל, וכל תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה, זה לתת תרומה לכהן, עכשיו שימו לב, וראשית הריסותיכם, מה זה ראשית הריסותיכם? זה חלה. תיתנו לכהן, למה? להניח ברכה אל ביתך. להניח ברכה אל ביתך, נבין, הפרשת חלה מפתח לברכה בבית. זה לא משהו חדש, מישהו ימציא. התורה אומרת לנו, תורת חיים, הפרשת חלה, להניח ברכה אל ביתך. מה מיוחד בהפרשת חלה? איך זוכים לברכה הזאת? אלה הם השאלות, בסייעתא דשמיא ניכנס ונראה פה באמת דבר נפלא. אז כדי לענות על השאלות האלו, מה ראתה התורה להצמיד פרשת נסכים לחטאם של מרגלים, למה מצוות הפרשת חלה נוהגת מיד שבאים לארץ ולא לאחר ירושה וישיבה, נפתח בצורה הבאה. משה רבינו שולח את ראשי עם ישראל לבדוק את ארץ ישראל אחרי הבקשה שלהם, וכשהוא שולח אותם, הוא אומר להם, הוא ראיתם את הארץ, תראו אותה כמו שצריך, והוא מסיים ואומר, הוא לקחתם מפרי הארץ, תביאו קצת מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים. משה רבנו מבקש מהם להביא מפרי הארץ. הם מסתובבים בארץ 40 יום. אחרי 40 יום חוזרים בחזרה, ומוציאים דיבה רעה על הארץ. דיברו לשון הרע על הארץ. כל הדור בכה. אז כמה נהנשו? כמה שנים נהנשו? 40 שנה. יום לשנה, יום לשנה. אני ממש לא מבין. מתי חטאו המרגלים? כשהם חזרו בחזרה. דיברו עם משה וכל עם ישראל. כמה זמן הם דיברו לפני כולם? כמה זמן? חצי שעה. נניח שעה. אז בוא נקבע. כל 10 דקות זה שנה. כל רבע שעה זה שנה. לא יודע כמה. איך פתאום מאנישים את עם ישראל יום לשנה, יום לשנה? הרי המרגלים לא חטאו 40 יום. המרגלים חטאו רק כשהם באו והוציאו דיבה רעה לארץ. אז למה 40 שנה? פשוט מאוד. המרגלים באו לראות את הארץ. לתור את הארץ. בפרשה שלנו יש עוד מרגלים שבאים לתור. כתוב ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עוד הפעם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומר רש"י, עין רואה והלב חומד. שמים לב, בתורה כתוב ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. בא רשי, למה עושה? הפוך, עין רואה ולב חומד. למה רשי הפך את זה? פשוט בא רשי ואומר ככה, כשאנחנו מסתכלים במה שקורה, אז הדבר ראשון זה מה? מי מסתכל? עין, עין רואה. ואחר כך הלב מה? חומד. אומרת התורה, לא, לא, זה טעות אופטית. העין רואה איך שהלב רוצה. אם הלב מחליט לראות את הדבר בצורה חיובית, אז גם העין תראה את הדברים בצורה חיובית. אם הלב יחליט לראות את הדברים בצורה נגטיבית, גם העין תראה בצורה. אז שלא נתבלבל, זה נראה, אני רואה, העין רואה, ואחר כך הלב חומד, לא, לא. על העין רואה איך שהלב רוצה. תבדקו, תראו, בדוק. תמיד זה כך. אז המרגלים האלה, כבר בהתחלה, מה הלב שלהם רצה? שמתי כשהם יחזרו לארץ, הם למדבר, הם יוציאו דיבר על הארץ. אז בעצם כל ה-40 יום, כל ה-40 יום, איך שהם ראו את הארץ, בצורה נגטיבית, בצורה כזו, בצורה כזו, וחשבו מה להגיד, ואיך להגיד, ובאיזה צורה, אז בעצם זה לא רק השעה שדיברו עם משה ועם ישראל, זה כל ה-40 יום, לכן יום לשנה, יום לשנה. והנה עומדים לחזור לארץ, למדבר, סליחה, ומשה רבנו ביקש להביא מפרי הארץ, הימים ימי ביקורי הנביאים. עכשיו שימו להם מה קורה. לרגע אחד, אם אפשר, סליחה שפשוט שכחתי להכניס את זה במקום, הכנס את זה בסוף, בקטע 21, איך נאמר? ויבואו עד נחל אשכול. שמים לב? ויבואו עד נחל אשכול. ויחרטו משם זמורה, ואשכול הנביאים אחד, ויסעו במות בשניים, זאת אומרת, לא שני אנשים, היה שני מוטות ושמונה אנשים היו צריכים לסחוב את האשכול הנביאים, ומין הרימונים אחד, ומין התאנים אחד, סך הכל היו 10, כי יהושע וכלב לא לקחו כלום, למקום ההוא קרא נחל אשכול, על אודות האשכול אשר קרתו משם בני ישראל. אני לא מבין, הם הגיעו לאיפה הם הגיעו? לנחל אשכול, נכון? הם הגיעו לנחל אשכול. עכשיו מה קורה? הם קורטים אשכול הנביאים, ולכן קוראים למקום נחל אשכול. הרי כבר קראו לו נחל אשכול. התשובה היא, קדמונים אומרים ונסביר את זה, מה כתוב? ויבואו עד נחל אשכול. איך כתוב המילה אשכול? איך זה כתוב? בלי וב, נכון? ואז מה קורה? למקום ההוא קרא נחל אשכול עם וב. אז תגידו לי, נו, מה זה משנה? או זה משנה. בתורה כל אות, כל תג, יש לזה חשיבות. מה פירוש הדבר? שימו לב. אשכול, מכירים את השם אשכול? כן. לאברהם אבינו היו שלושה חברים. אמר אשכול וממרא. יום אחד בא אברהם אבינו, אומר לחברים שלו, אמר לי הקדוש ברוך הוא, מה? לעשות ברית מילה. אומר לו הנר, אל תעשה, אתה תמות. אתה זקן, אתה תמות. אומר לו אשכול, לא, לא, אל תדאג, למות בטוח לא תמות, כי אם השם אמר לך אתה תישאר חי, אבל אל תעשה ברית מילה, כי אם תעשה אז הדורות הבאים יעשו, וככה גויים ידעו מי יהודי ויהרגו את היהודים. אז אתה בעצם הולך להרוג את כל העתיד שלך. זה אומר מי? אשכול. ממרא אומר, אל תמרא את פי השם, הוא אמר לך תעשה. ולכן מענה, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם, הוא מתגלה אליו באלוני ממרא. יחבון, באלוני ממרא. כי ממרא הוא זה שאמר לו, אל תמרא את פי השם. אותו חבר של אברהם אבינו שנקרא אשכול, על שמו קבעו נחל אשכול. אשכול. בלי בה. עכשיו מה קורה? עומדים המרגלים לחזור לארץ ישראל, אז בעד עכשיו לא קרה להם כלום, לא תפסו אותם, כי בכל רחוב ושכונה שהם באו, מה היה? לוויה, אומר רשי. כן, קברו את מתיהם. אז לא, ראו, הם היו, הגישו חגבים, קטנים, הם ענקים, נפילים, אבל היו עסוקים בלוויות שלהם. עכשיו, שמונה לוקחים אשכול ענבים. אז פתאום רואה הענק הגדול הזה, אשכול ענבים מתחיל לזוז. אז מה הבעיה? פשוט לשים יד. וגמרנו. הורג אותם. אז בזה שהמרגלים החליטו לקחת אשכול ענבים, הם בעצם גילו פה מה? מסירות נפש. נכון, הכוונה שלהם הייתה להוציא דיבה רעה לארץ, אמת. אבל בעצם המעשה, הם לקחו סיכון, ריסק, זה מסירות נפש. זה תשובה לאשכול. אשכול בלי ואב. אומר אברהם, אל תעשה ברית. כי הדורות הבאים, הגוי ראה, יהודי ירוג אותו. מה התשובה? אנחנו לא מפחדים. לנו יש את הכוח של מסירות, מסירות לחיות, ואם צריך יותר מזה, אז יותר מזה. אומרים עם ישראל לאותו אשכול. זה אנחנו עם ישראל, אנחנו הכוח שלנו לחיות, זה מכוח המסירות. אז זה התשובה. לכן המרגלים בזה שהם לקחו את האשכול הנביאים, הם גילו מסירות. לכן קרא למקום נחל אשכול עם וב. יש פה דבר שלם, יש פה זה תשובה לאשכול החבר של אברהם. אותנו לא מפחידים שיבוא הגוי ויהרוג. זה לא מפחיד את עם ישראל כל הדורות. יש את המסירות, ואנחנו בסוף נשאר. אנחנו עם הנצח. או, עכשיו מה קורה? הם מגיעים עם האשכול, ועם התאנה והרימון, ולפני כל עם ישראל, ומספרים להם על מעלותיה של ארץ ישראל, שיש בה פירות, אבל בארץ הזאת היא... יש רק פירות, הזכרנו איזה פעם, היא ארץ אוכלת יושביה, אי אפשר להיכנס לשם, אי אפשר לחיות רק על פירות, אי אפשר לחיות רק על פירות, אברהם אבינו ירד למצרים בגלל זה, יעקב אבינו שולח את הילדים למצרים, הוא שולח ונותן להם מזמרת הארץ, כי פירות תמיד היה, תמיד היה, והעם מתחיל לפקוט, ואין שום. באה עכשיו התורה אחרי זה, ונותנת לנו פרשת נסחים, למה? נאמר בקטע השביעי, דבר אל בני ישראל, למה נשמחה פרשת נסחים למרגלים? אומר לנו רבינו יואל מרבותינו הראשונים, הם חטאו באשכול, יבוא הבן ויחפר עליו. מי זה הבן של האשכול? זה היין שיוצא מהאשכול. יבוא ניסוך היין ויחפר על האשכול. וזה שאמר הכתוב בשיר השירים, כמה זה נפלא, אשכול הכופר דודי לי בקרמן גדי. על אבון האשכול עשה לי דודי הקדוש ברוך הוא כפרה לקחת יין מקרמן גדי. אז מעניין מאוד הסיבה, כתוב כאן למה נסחים מופיעים לאחר חטא המרגלים, כי היין זה כפרה לחטא המרגלים. היין הבן יחפר על האב, שזה האשכול הנביא. למה? למה דווקא היין? מעניין, למה דווקא היין? זה מעניין שצרור המור כותב אותו דבר, בקטע השמיני, שבא להורות על רחמי השם הגדולים, איך הוא חשב מחשבות, לבלתי יידח ממנו נידח, כי לפי שאילו האנשים חטו בהוצאה דיבה על הארץ, בעניין האשכול, עד שכמעט היו מחויבים למות בעולם הזה ובעולם הבא. ורצה השם לבשר להם בביאת הארץ ובכפרת האשכול, וזה לתת להם מצווה מיוחדת לכפרת האשכול. איזה מצווה? דילגתי שתי שורות. העניין שיחפר ניסוך היין על אשכול היין. אותו דבר בדיוק. לא רק בראשונים, גם באחרונים זה מופיע. אם כך, נבין את זה יותר. למה דווקא הענבים, היין, מחפר על חטא של המרגלים? אז תראו דבר מעניין. מה כתוב בפרשת נסחים בקטע הראשון? שימו למה כתוב, פסוק ד', והקריב המקריב קורבנו להשם מנחה. יש יהודים, אין להם קורבן להביא, אין להם כסף, מה הם מביאים? מנחה. מנחה, איזה מנחה? מנחה סולת, עיסרון, בלול, ברביעית העין שמן, זאת אומרת קמח שבוללים אותו עם שמן, ויין לנסך, רביעית העין תעשה על העולה או לזבח, לכבש האחד, או לעיל תעשה, מנחה, סולת, שני עשרונים, בלולה בשמן, שלישית העין. ויין, לנסר, שלישית העין, תקריב, ריח ניחוח לשם. זאת אומרת, אם המנחה, שהיא ממה? מקמח, בוללים אותה במה? בשמן, ומביאים זה גם כן מה? יין. אומר הרב הירש דבר נפלא, נראה כמה שורות בקטע השיעי. שלושת חומרים בנסחים, כמחסולת, זה סמל, רפרזנט, מסמל מזון שאדם צריך לחיות. שמן מסמל רווחה, יש לאדם הרבה, והישמן ישורון, יש לו הרבה. ויין מסמל שמחה, ושלושתם מרומזים במשמעותם הסימבולית בתהילים. הנה איך כתוב בתהילים, ויין ישמח לבב אנוש, יין משמח להציל פנים משמן, זה רווחה, ויין ולחם, סליחה, לבב אנוש, יסעת. זאת אומרת, כשהאדם מבין, כשהאדם מבין שהיין והשמן והסולת, כל המזון שיש לו, כל הרווחה שיש לו, כל השמחה שיש לו, הכל בא ממי? מהקדוש ברוך הוא. אז הוא מסתכל על כל החיים בפרספקטיבה אחרת. אז הוא לא יבוא עוד הפעם לחטא כזה שנקרא מרגלים. הרי מה זה חטא של מרגלים? זה חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא. מה הפחד? קשה להבין את זה. הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, קרא את הים, נתן את התורה, מן, סלב, באר, ענני כבוד. אז מה? מה, הוא לא יביא אותנו לארץ? הוא לא ישמור עלינו שם? אז החוסר הביטחון הזה הפיל את כולם. אז הנסחים שיש בהם גם סולת, יש בהם גם שמן, יש בהם גם יין, שאלה בעצם מסמלים את מה? את החיים של האדם. והאדם בעצם מבין שהכל, הכל בא ממי? מהקדוש ברוך הוא. שהכל בא ממנו, אז הוא ייתן הלאה, הוא לא יעצור. כמה שנרגיש שהכל בא ממנו, נקבל יותר. אם ככה, נלך עכשיו צעד נוסף, פילי פלאים. מה זה הפרשת חלה? מה מיוחד בהפרשת חלה, שעד כדי כך להניח ברכה אל ביתך? מה כל כך מיוחד בזה? זה מיוחד בזה שזה נוהג מתי? שבאים מיד לארץ. אז פעם הבאה, בעזרת השם עוד מעט שבת, שיכינו את החלות, יפרישו את החלה, יקבל בזה עוד עומק. זה ממש פילי פלאים. כשאדם זורע, אדם שותל עצים, יש פירות, ברור, ירקות, פירות, אני נותן חלק לקדוש ברוך הוא. מגיע לו. כמה שעבדתי קשה, וזרעתי, ושתלתי, וחרשתי הכל, אני עדיין מחכה למה? לגשם. בלי גשם, מה קורה? שום דבר, שום דבר לא. אני מחכה לגשם. אז כשיורד גשם, בעיתו, ויש פירות, ויש ירקות, הקדוש ברוך הוא, מגיע לך. איך אני אתן לך? אני אתן לכהנים תרומות, כהנים ולוויים, ואני אתן לעניים מתנות עניים. כי זה אתה מבקש. אין בעיה. אין לי עם זה בעיה. אבל כשאדם בא לעשות חלה ביום שישי, קונים את הסיד, את הגרעינים, עושים מזה מה? קמח. מהקמח עושים עיסה. מכניסים שם את כל הדברים הכי טובים שיש, ומכניסים את זה לתנור ויוצאת חלה, ואמא מקבלת מה זה שבחים, חבל על הזמן, משהו פילי פלאים כזאת, חלה לא אכלנו. וזה נכון, משהו מיוחד. אבל מה ההרגשה? באמת מגיע לי. אני עשיתי את זה בעשר אצבעות. מי עשה את החלה הזאת? זה אני עשיתי, נכון? אז אם אני עשיתי את הכל, למה שאני אתן חלה למישהו להפריש חלה? שהקדוש ברוך הוא שותף איתי, הוא מוריד את הגשם, ולכן זה גדל. אני מבין, אני נותן לו. איך אני נותן? אני נותן לכהנים, נותן לעניים, נותן ללווים. אבל כשאני עושה את הכל בעשר אצבעות, למה לתת? באה התורה ואומרת, עוד הפעם, אתה עושה את הכל בעשר אצבעות, או אמא עושה את זה בעשר אצבעות. סליחה, אבל מי גרם לאצבעות לזוז? מי גרם לאמא לדעת מה להכניס ואיך להכניס ולחשוב בצורה הנכונה וכמה זמן להשאיר בתנור? מי נתן את זה? מי שותף בחלק הזה? לא הקדוש ברוך הוא כל רגע. אז ההפרשת חלה זה בעצם העומק שכל דבר, גם דבר שנדמה לי ב-100% אני עשיתי את זה. זה אני עשיתי את זה בעשר אצבעות. לא, אני לא עשיתי את זה. בלי עשיית הדשמיה, בלי רצון הבורא, זה לא היה קורה. אז כשאדם חי כך, שבעצם כל עשייה, והוא מקבל את כל הקומפלימנטים, מקבל את כל המדליות, את הכל טוב, אין בעיה, שיקבל. למה לא? אבל לזכור מי נותן את הכל, ממי מקבלים את הכל, זה המפתח. זה המפתח הגדול. זה התורה רוצה שנלמד לאחר חטא המרגלים. שלא יהיה עוד הפעם דבר כזה, שנבין ונרגיש שכל מה שיש זה הקדוש ברוך הוא. הכל. איפה זה התחיל בפעם הראשונה? איפה כל היסוד הזה התחיל? אנחנו, זה הבנים, איפה זה התחיל למעלה בקודש אצל האבות? כשאברהם אבינו חוזר ממלחמת העולם הראשונה, ארבעת המלכים את החמישה, הוא מציל את מי? את לוט. הוא נהיה מלך העולם, סופרסטאר. באה התורה ואומרת בקטע העשירי, ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי שובו מעקות את כדל העומר ואת המלכים אשר איתו, אל עמק שווה הוא עמק המלך. ומלכי צדק מלך שלם כדי לעשות קו, הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. עכשיו מה קורה? היומר מלך סדום, פסוק א', אל אברהם, תן לי הנפש, והרכוש, קח לך. מה אומר לו אברהם? אומר אברהם מלך סדום, הרימות היא ידי אל השם, אל עליון, כל השמיים וארץ, אם יחוד והצרוך נעל, ואם ייקח מכל אשר לך, ולא תאמר, אני השארתי את אברהם. מה אמרת? אתה תיתן לי? סליחה, אתה לא נותן לי כלום. מי שנותן לי זה בעל הבית. אתה לא מכיר אותו? עכשיו תלמד להכיר אותו. לא למדת עליו לגמרי? עכשיו תלמד. אני ממך לא לוקח כלום. יש בעל הבית. הוא נותן את הכל. שומע את זה, מלכי צדק, מלך שלם. את השיחה בין מלך סדום ואברהם. הוא יוצא ונותן לו מה? לחם. ומה? ויין. למה לחם ויין? אומר המדרש בקטע ה-13, בקטע ה-12, הוציא לחם ויין והוא כהן. רבן שמעון בגמליאל אומר, הלכות כהונה גדולה גילה לו, לחם זה לחם הפנים, ויין אלו הנסכים. מה המיוחד בלחם הפנים? מה המיוחד? המיוחד בלחם הפנים זה לא הלחם שנמצא על השולחן. זה הלחם שמורידים אותו מהשולחן אחרי שבוע. ואיך הוא נשאר? טרי, יצא מהתנור. מה זה? בשביל מה זה? שנבין. גם כשאנחנו עושים לחם בבית, זה טוב ליומיים, אולי שלושה מקסימום. זה לא נשאר טרי, אבל גם הלחם הזה, מי גרם לנו שנעשה אותו? הקדוש ברוך הוא. כמו לחם הפנים. זה ברור שזה יד השם, ברור שזה נס, ברור שזה לא אנחנו. באה התורה ואומרת, זה אנחנו. לא, זה הקדוש ברוך הוא. מן הניסים הגלויים, לומדים על הניסים הנסתרים. כמו שלחם הפנים, ברור לכל זה יד השם, גם לחם שעושים בבית זה יד השם. היכולת להזיז את הידיים ולהכין את הכל, ומה להכניס. כן, אני שותף עם הקדוש ברוך הוא. הוא שותף איתי, סליחה. זה לא רק אני. ולכן אני נותן חלה. וכשאדם חי כך, הוא מביא ברכה אל ביתו. כי מה זה הברכה בבית? כשאדם חי, חיים רגילים, חיים נורמליים, לגמרי. אבל הוא מרגיש כל הזמן, יש בעל הבית, יש הקדוש ברוך הוא. הוא מנהל את העניינים, לא שוכחים לרגע להודות לו. לדעת שהוא הכתובת, ממנו הכל, שלו הכל, על ידו הכל. וכשאדם חי כך, הוא מקבל עוד. אם הוא מראה שבאמת את זה הוא מרגיש, למה לא לתת לו עוד? באמת היא ברכה אל ביתך. להניח ברכה אל ביתך. זה התחיל אצל אברהם אבינו. שם כבר התחילה ההבטחה הגדולה של הלחם והיין של הנסכים. מעניין, אתם יודעים הרי ש... אני חושב שזכרתי את זה כבר, שמסתכלים על שבעת המינים, זה למעשה שלוש קבוצות. שמתם לב? ארץ, חיטה, וסעורה. אם יש בב, זאת אומרת, זה האחרון. חיטה וסעורה, קבוצה אחת. קבוצה שנייה, גפן, תהנה ורימון. קבוצה שלישית, זית שמן ודבש. שלוש קבוצות. בכל קבוצה, הכי חשוב זה הראשון. חיטה יותר חשוב מסעורה. יין יותר חשוב מגפן, מתהנה ורימון. ושמן יותר חשוב ממה? מתמר. דבש ותמר. שלושת הדברים האלה, תמיד חוזרים עליהם התורה. ארץ ישראל היא ארץ דגן, תירוש ויצהר. דגן, זה החיטה. תירוש, זה היין, אל גם יין שנקרא תירוש, כן? ויצר זה השמן. ולכן בשבת, כל שבת, מה אנחנו עושים? מפרישים חלה, זה הדגן. והתירוש, היין, מקדשים איתו. והיצר זה השמן שמדליקים איתו נרות שבת. פירוש הדבר, שהתורה באה ומלמדת אותנו דרך שלושת הדברים האלה, כן, החשיבות של שלושת הדברים האלה, השמן, שאיתו מכינים את הלחם, אין, אי אפשר בלי שמן לחיות, וגם אי אפשר בלי חלה, בלי כמח. זה הר המרגלים אמרו שאין בארץ ישראל, יש את זה גם בארץ ישראל, יש את הכל שלו. אבל כשאדם מבין שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, הכל שלו, והוא מקבל יותר. ולכן, אם כך, פילי פלאים. באה התורה ואומרת לנו, בקטע ה-18, ובקוצריכם את קציר ארצכם, לא תחלה פעצתך בקוצריך, ולקט קציחה לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. פירוש הדבר, להשאיר מתנות עניים. וגם ביקורים. למה משאירים מתנות עניים? זה יפה להשאיר לעני בשדה, מה אתם אומרים? ממש לא. הכי טוב לקחת את זה. להביא את זה לקהילה, לבית העם, איפה שמביאים את הכל. ושם כל עני יבוא, יקבל, מכובד, ישלחו לו את זה הביתה. הוא צריך לרוץ לשדה, לריב עם כולם, לדחוף את כולם, לסחוב יותר. למה? ותרומות, כמה נותנים תרומות לכהן? זה לא טקס שמשנים לכהן, זה לא מיסים. למה? כשאדם נותן תרומה, פירוש הדבר, שום דבר לא מתחיל איתי. שום דבר לא מתחיל איתי. כשאדם משאיר את המתנות עניים בשדה, כי שום דבר לא נגמר איתי. זה לא אני. אסור לי לגעת בזה, זה לא שלי. החלטתי שזה פעה, גמרנו. הוא ייקח את זה. כשאדם חי כך, מה זה לחיות כך? בטרם כל יציר נברא. ואחרי ככלות הכל, לבדו, אם לא נורא. עכשיו, אזי מלך, שמו נקרא. תפקיד שלנו זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. להמליך אותו פה בעולם. אזי מלך, שמו נקרא. זה התפקיד שלנו. ולכן, איך האדם ידע, אם הוא באמת מרגיש ששום דבר לא מתחיל איתו, שום דבר לא נגמר איתו, אלא הכל זה סייעתא דשמיא, איך הוא באמת ידע שבאמת כך הוא מרגיש? יש עוד מצווה בתורה. איך נאמר על המצווה הזאת? והיא מצוות שכחה. נאמר בקטע ה-19, כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, למען. תראו איזה ברכה, יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך. איזה ברכה זאת, על מה? אם אדם שכח והניח בשדה, שכח, והוא לא לוקח את זה בחזרה. למה יש כזאת ברכה? פשוט מאוד. קניתם פעם חליפה, $1,000 חליפה, יפה. באתם לשלם, קיבלתם עודף מהקופאי, $1.25, נכון? קורה לפעמים. ובטעות הוא טעה, קופאי, נתן לכם רק דולר. אתם מזכים את הריסית ביד, רואים שמגיע לכם עוד 25 סנט. יצאתם כבר מהקופה. מה עושים? מה עושים? חוזרים בחזרה, אומרים, סליחה, מגיע פה עוד 25 סנט. לא? אתם כל כך קרוב, למה לא? קניתם חליפה שעולה $1,000, אתם חוזרים של 25 סנט. התשובה היא, לא שחוזרים על 25 סנט. אדם, האינסטינקט שלו, שיש משהו ששייך לו, וזה לידו, למה שלא ייקח את זה? למה שלא ייקח את זה? אדם נפל לו עץ שעולה 10 סנט על הרצפה. הוא ירים אותו. אבל אם הוא עלה, טוב, לא נורא, זה לא משנה. אין בזה בעיה. לא נורא. אבל, כשזה לידו, למה שלא ירים את זה? למה שלא ייקח את זה? אותו דבר בשכחה. מה זה שכחה? שכחתי. אם שכחתי משהו בשדה מאחורה, אז מה האינסטינקט שלי אומר? להסתכל, לראות כמה שכחתי. אבל כשאדם לא מסתכל, מה פה הוא שכחתי? זה לא שלי. זה לא שלי. אז כשאדם לא מסתכל אחורנית, פירוש הדבר, הוא באמת הגיע להרגשה, שום דבר לא מתחיל ולא נגמר איתי. כשהוא מגיע להרגשה הזאת, אז הוא זוכה, למען יברכה השם אלוקיך, בכל מעשה ידיך. זה אנחנו עם ישראל. זה אנחנו עם ישראל. ותמיד ינסו לקעקע את הכל. אנחנו מחוברים אליו. נו, מי חלם, מי דמיין שיבואו ויגידו שירושלים זה לא חלק מארץ ישראל. גם זה מחליטים. במשפטים בלידון. אתם יודעים, הרי פעם מנחם בגין, זיכרונו לברכה, נפגש עם הנשיא קרטר, שלא היה אוהב ישראל גדול. אז הוא אמר לו, באתי לוושינגטון די-סי עם דרישת שלום חמה מירושלים די-סי. אני בא מירושלים די-סי לוושינגטון די-סי. שואל אותו קרטר, מה זה ירושלים די-סי? יש די-סי אחד בכל העולם, וושינגטון די-סי. אמר לו, גם ירושלים? ירושלים, דיוויד קפיטול. גם זה מאוד הפריע לו. מאוד הפריע לו. נו, מי חשב שיעמדו מולנו ככה? יגידו לנו אם ירושלים היא שלנו או לא. ושיודעים את האמת שהיא שלנו. וזה הולך ומתרבה בכל הכיוונים. כי הקדוש ברוך הוא מראה לנו, כשאנחנו מרגישים ששום דבר לא מתחיל ולא נגמר איתנו, הכל זה מבורא עולם, שאנחנו מבינים את המעלה של ארץ ישראל, שלא מוציאים דיבה רעה על ארץ ישראל, ארץ ישראל לארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה, ארץ ישראל זה המקום שממנו כל העולם כולו יונק חוכמה, ברכה והצלחה, ורואים את זה היום בחוש, כמה ארץ ישראל שולחת לכל העולם, לכל מקום, רק אתמול שלחו לאירופה 300 מיליון זבובים, שיוכלו להציל להם את החקלאות, רק בכל תחום, אין תחום, לא מדבר על הייטק, בכל תחום, הכל בארץ מארץ ישראל, הם יודעים מאיפה הכל מגיע. ולהגיד שירושלים היא לא הבית שלנו, ירושלים היא לא הלב שלנו, אז עד כמה שאנחנו רואים את ארץ ישראל עם הלב, אז גם נראה אותה עם העיניים. חומת בת ציון, הורידי כנח על דימה, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני השם. שזה כמיים ליבך, שזה בא מהלב, אז גם הראייה היא ראייה נכונה. לכן, הפרשה הזאת היא, שאנחנו לומדים על חטאם של מרגלים, אם אנחנו מוסיפים חיזוק בהרגשה הזאת היא, שבאה דרך היין, דרך הפרשת החלה, אז בסייעתא דשמיא, זה יחזיר אותנו בחזרה, את כל עם ישראל, אל ארצו, וכבר כל העולם יעמוד ויגיד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד.